שלום לכולם, בוקר טוב. השיעור האחרון שלנו, נכון? לפני החגים. אחרי החגים, בעזרת השם, אנחנו נתחיל ללמוד ספר תפארת ישראל. במשך השנה, בלי נדר, גם תפארת ישראל, גם נצח ישראל. לא את כל הספרים, כלומר, לא את כולם, מתחילתו ועד סופו. אבל נזהר, נשתדל לפגוש פרקים... הכל חשוב, כל פרק חשוב, כל מאמר חשוב. פגוש את הפרקים המרכזיים שאפשר לפגוש את היסודות המרכזיים מספר תפארת ישראל וגם מנצח ישראל. אז כדאי שיהיו לכם ספרים. יש הוצאה כזאת, שחורה כזאת, שיש בה נצח ישראל ותפארת ישראל בכרך אחד, אבל גם הפרקים הבודדים, שיהיה לכם את הבנים מהבית, שישמשו מפה. אם יש צורך, אז אני אכין צילומים. אבל אני ממליץ שיהיה לכם ספרים, כן. אז היום אנחנו לומדים משהו אחר, זה משהו לקראת יום הכיפורים, אבל אחרי החגים אנחנו נצח ישראל ותפארת ישראל, אנחנו נחלק את השנה לשניים. יש לנו שנה מעוברת, אז אני מאמין שאנחנו בעזרת השם ניגע ביסודות מרכזיים בשני הספרים האלה, שני הספרים המרכזיים בכל כתבי המערב. כל ה-18 ספרים שהוא השאיר לנו, אז נצח ישראל ותפארת ישראל הם העיקריים. לא אני אומר ככה, ככה רק הוא כתב. אנחנו עכשיו רוצים ללמוד איתכם גמרא במסכת עבודה זרה, שהיא גמרא מוכרת, על יהודי שקוראים לו אלעזר בן דורדיא. שמעתם עליו פעם? ולמדתם עליו? אז נלמד פה כמה דברים. קודם כל צריך לקרוא את הגמרא ולהבין מה חז"ל רצו לספר לנו בדבר הזה, ונראה לפי מה שנספיק לראות כמה דברים פה מדברי המהר"ל על הדבר. אז לכולם מצפים? פרק כמה דעבודה זרה, אמרו עליו אלעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש זונה בקרחי הים ונוטלת כיס דינרין בשכרה. נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר, הפיחה בו. אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין ערים וגבעות, אמר, ערים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך רחמים, נבקש רחמים על עצמנו. שנאמר, כי ערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך רחמים, נבקש על עצמנו. שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו אליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך רחמים, נבקש על עצמנו. שנאמר, בחפה לבנה ובושה החמה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו אליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו. שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אני חושב בן ברכה וגם בבחיית שיצאת נשמתו, יצאת בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורגיה מזומן לחיי עולם הבא. מדלג שתי שורות. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש בכמה שנים. אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלה שקוראין אותן רבי. עד כאן הגמרא. הגמרא פה מתארת, חז"ל מלמדים אותנו על יהודי שהיה שקוע בתומעות ותועבות בצורה שנראה לי שאין כדוגמתה. כן? לא הניח זונה שלו בעל. זה הכל, כמו כל החיים שלו, זה היה החיים שלו, וזה היה מרוכז. ופעם אחת הוא שמע שיש איזה... זה אישה בקרחי הים, קרחי הים זה מאוד בחור. כן? במסכת בחור, אוף יש בקרחי הים, שמו סמסומין, אז יש איזה שם כזה. זה משהו, קרחי הים זה משהו שמה שנקרא מעבר לים. משהו רחוק מאוד. שאנשים יש רק שמועות מה יש בקרחי הים. אז הוא שמע שיש בקרחי הים את הדבר הזה, והוא לקח כסף, עבר שבעה נהרות. שבעה נהרות, הכוונה, הכל לעבור נהר זה סכנה. זה מקום מסוכן, בסכנת נפשות לעבור נהרות, כן? והוא עבר לא רק נהר אחד כדי להגיע אליה, הוא עבר שבעה נהרות. והיא אומרת לו, תוך כדי שהוא שמה איתה, הוא אמר, אין לך תשובה. ברגע שהיא אמרה לו, אין לך תשובה, כן? אבל זה לא פעם ראשונה שהוא חוטא, הוא מפורסם, כן? אמרו עליו על אלעזר בן דורדיה, אמרו עליו, היה ידוע לכולם מי זה אלעזר בן דורדיה. ופתאום היא אמרה לו את זה, וזה העיר אצלו איזה משהו, משהו שהשתנה אצלו. הוא הלך וביקש שיעזרו לו. כלומר, הוא הבין שהוא במצב חמור, הוא הבין שהוא רוצה לשוב בתשובה, והוא יוצא לדרך, מחפש את דרכו בתשובה. ביקש מערים וגבעות וכולי וכולי, ואף אחד לא רוצה לעזור לו. אז הוא אומר, טוב, זה הכל תלוי בי, יוצאת נשמתו בבחייה. יוצאת בת קול ואומרת שהוא מזומן אחר על המערה. זה התמצית של הדברים, הוא מראה את זה דרך המערה על שלב שלב. באופן פשוט זה סיפור מאוד רדיקלי. כלומר, יכול להיות שלפעמים היו בעם ישראל עוד, אמרו עליו על פלוני שהוא רצח אלפי 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 אנשים. יכול להיות... חס שלום, זה מישהו שהוא, יש לו איזה חטא שהוא, מה שנקרא, כולם יודעים עליו שהוא שקוע בחטא הזה, אבל מה זה נוגע לנו? סיפור, זה מוסר. מוסר, תראו איזה פושע נפשע, ובכל זאת יחזרו בתשובה. אבל חז"ל מביאים את זה, לא רק לספר לנו סיפור מאוד יוצא דופן, הם מביאים את זה כי כנראה שחז"ל מבינים ולומדים ומזהים פה נקודות שהם נוגעים לכולם. ברוך שם, אנחנו לא במצב הזה של אלעזר בן דורדיה, אין שום מצווה להגיע למצב כזה. כמעט שלא מצוי נראה לי מעם ישראל דבר כזה. אבל מהסיפור שלו, כמו שהמהר"ל יסביר את זה, יש פה יסודות משמעותיים מאוד לתשובה של כל אחד ואחד מעם ישראל. כן? שוב, המהר"ל כדרכו, הוא רוצה קצת לשנות לנו תפיסת המחשבה. ראינו את זה לפני שבועיים, שני שיעורים. שהמערב דרך ההסברות שלו בכל מיני תחומים, בעיקר נגיד סביב התשובה, אז הוא יודע שלאדם יש איזושהי צורת חשיבה מסוימת, כן? והוא רוצה ככה להוביל אותנו לחשוב בצורה קצת אחרת. כן? כי לפעמים תפיסות המחשבות שלנו, יש לנו כל מיני מחשבות תת-הכרתיות, יש לנו איזה תפיסות עולם כאלה שאנחנו לא תמיד ערים להן, הן הוטמעו בנו. מילא שאנחנו באים לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כמו מקלות בגלגלים. כן? אם אדם חושב, נגיד, אדם גדל בסיטואציה מאוד 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 כואבת, בלי משפחה או משפחה שפגע בו, או לא יודע, משהו כזה, אז ילד כזה בגיל 3-4 נכנס לו עמוק עמוק לתודעה שבני אדם הם רעים. בני אדם הם רעים. כן? עכשיו איך הוא גדל, הוא השתקם, הוא צומח, הוא פורח, הוא מצליח לעשות כמה דברים בחיים, אבל הוא לא ער, לפעמים הוא לא ער לזה שיש לו תפיסת יסוד שכל בני אדם זה חיות טורפות, צריך לדעת להיזהר מהם. לפעמים צריך לטרוף חזרה לפני שיטרפו אותך. כן? גם להורגך, השכם להורגו. כלומר, בלי לדעת הוא מסתובב בין בני השיר, מרגיש שכולם פה מאיימים עליו. זה מאוד חזק. לא יאיימו עליו. אבל התפיסה שלו שבני אדם הם רעים, ביסודם, זו תפיסה שהיא יורסת לו את כל החיים. תחת לזה, אם ילד גדל בסביבה נורמטיבית, יש לו אמון בבני אדם. יש לו אמון בבני אדם, יש לו אמון בטוב שבבני אדם. לפעמים קצת תמים, לפעמים פתאום עוקצים אותו, ראה, מה לא ידעתי, חשבתי שכולם טובים. בסדר, אז קיבל שיעור שיש כמה עוקצנים. אבל העמדה הבסיסית הזאת, שבני אדם הם טובים. וגם הוא ביניהם, אז כנראה שגם הוא טוב. לעומת אותו הזה, שחושב שכולם רעים, אז זה יכול להיות שגם עמוק בני חושב שהוא רע. אז הוא חושב שהוא רע, ובני אדם רעים, אז כל הסרטים מתשובה, זה מבחינתו זה ציני, זה לא אמיתי בכלל. הוא עושה את זה, הוא מסכן, קדימה מתקדמים, מתקנים, מבקשים סליחה, אבל באמת לא מאמין בזה. זה לא חוסר אמונה. זה תפיסות עולם בעומק המחשבה, שמוטמעות בנו פעם מילדות, אני לא פסיכולוג, אבל זה יכול להיות מדברי המערב, והרבה פעמים הוא רוצה לשחרר אותם. תשתחררו מהתפיסה הזאת, תתקנו את התפיסה, ואתם פשוט תעופו קדימה. כן? זה המון פעמים, זה אדם הוא לא מצליח להתפלל, לא מתחבר למצוות, קשה לו עם זה, קשה לו עם זה, זה המון יושב על כל מיני דברים. טוב, לא יכולים לפתוח הכל עם עצמנו, זה אנחנו הולכים בתמימות, עובדים את השם. אבל המהר"ל דרכו, לקחת איזה, אתה חושב ככה, אל תחשוב ככה, תעדכן את זה קצת איזה מילימטר שמאלה או ימינה, אז ייפתח לך הכל. זה הקדמה מאוד מאוד חשובה בכלל. פה זה בעניין התשובה, בנפש של האדם. בתפארת ישראל זה יהיה ביחס לתורה, למצוות, לחז"ל, בנצח ישראל זה ביחס לאומה, איך מסתכלים על עם ישראל, מי זה עם ישראל, כל מיני תפיסות מחשבתיות, כן, שאם נעדכן אותן, נדייק אותן, אז החיים הרוחניים שלנו יהיו הרבה יותר טבעיים וזורמים ומתקדמים. אז אמנם אלעזר בן דורדיה הוא באמת דמות רדיקלית, כן, שעזרת שם שלא יהיו דמויות כאלה בישראל יותר, אבל מהסיפור שלו, מהתהליך שהוא עובר, המהר"ל אומר, יש פה דברים שכולנו, שהם נוגעים לכולנו. בסדר? יש פה כמה שאלות. למה יוצא בת קול ואומרת שרבי אלעזר בן דורדיה מזומן לעולם הבא? איפה הוא היה שיצא בת קול הזאת? הוא שמע את הבת קול הזאת? איפה היה? הוא יצא נשמתו. הוא יוצא בת קול ואומרת, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן אחרי העולם הבא. בשביל מי הבת קול יוצאת? לא בשבילו. בשבילנו. היא באה ללמד אותנו משהו. גם רבי בוכה. למה רבי בוכה? רבי, זה לא סתם רבי, כי רבי הוא קדוש וטהור מלידה. כן? קדוש וטהור מלידה. ואלעזר בן דורדיה זה בדיוק הפוך. הוא קדוש וטהור רק ברגע האחרון של החיים שלו. כן? זה שתי הפכים. רבי בוכה. רבי אומר, אני 80 שנה. עמל על המידות שלי לטהרה, לתורה, לקדושה, לתפילה, הכל. איך שיקראו לי רבי. רבי כמובן לא עשה את זה כדי שיקראו לו רבי. והנה בא זה, כולו שקוע בתאומות ותועבות. חוזר בתשובה ברגע האחרון, וקוראים לו רבי. למה צריך לקרוא לו רבי? תגיד, אלעזר בן דורדיה, תשובתו התקבלה. תוציא לי בת קול כזה, בת קול כזה. אבל למה לקרוא רבי? מה, למה הוא צריך לראות? הוא לא חיפש, הוא חיפש להיות רבי? הוא לא חיפש להיות רבי. טוב, נגיע לזה בעזרת השם. בואו נתחיל לקרוא דברים של המערה. קודם כל הוא מתחיל עם השם. השם של הדמות הזאת. אלעזר בן דורדיה. בואו נראה. יראה לומר, צד ימין למטה, כי שמו שנקרא בו מורה על מהותו. זה דבר ידוע בחז"ל, שהשם תמיד מורה על המהות. ולכן, שכתוב במדרש שאדם הראשון קורא שמות לכל הנבראים, הוא לא סתם ג'ירפה, פיל, לא ככה, איך שבא לו ככה, אלא הוא קורא שמות כי הוא מזהה את המהות של כל בעל חיים, של כל צמח, של כל זה, והשם הוא בעצם גילוי של המהות. זה לא שאדם יש לו את הכוח להדביק שמות, אלא יש לו את היכולת העמוקה לזהות את המהויות שסביבו. כן? כמו שגם קוראים ילד או ילדה בשם. חושבים על שם עם מהות, לא רק שם שהוא צליל. צליל זה שם יפה, זה בסדר. לא איזה משהו שמצלצל יפה. אלא מחפשים שם עם מהות. אז יראה לומר, כי שמו שנקרא בו מורה על מהותו. יש לו שתי שמות. הוא נקרא אלעזר, והוא בן דורדיה. אלעזר ודורדיה, זה שתי השמות שלו. אבל הוא מתחיל מהדורדיה. מה זה דורדיה? וזה, כי מה שנקרא דורדיה, שלשון זה לשון שמרי יין, והוא הפסולת מן היין. והרשע נקרא חומץ בן יין. מה זה דורדיה? דורדיה זה שמרים. כשיש חבית של יין, כן, אז מאוד מאוד חשוב שיהיו בה שמרים. השמרים הם משביחים את היין. כן? אבל איפה המקום של השמרים? השמרים צריכים להיות בתחתית החבית. כי אם הם מעורבבים עם היין, והיין והשמרים מעורבבים, אז זה לא, אי אפשר לשתות את זה. זה יין מקולקל. כן? כלומר, השמרים זה פסולת, ביין הם מביאים פשוט תועלת. אבל הם פסולת. אי אפשר בלי זה, אבל הם פסולת. כן? אז השם דורדיה בא ואומר שהיהודי הזה הוא פסולת. הוא הצליח להשפיל את עצמו למדרגה כזאת שכל הערך שלו זה כמו ערמת של זיבול, של זבל. הוא פסול, זה דבר שצריך לסלק אותו. וכאשר חטא בגופו בזנות נקרא שהיה בן דורדיה, כי היה כולו פסולת כמו השמרים. כלומר, זה שקוראים לו בן דורדיה, לא בטוח שמלידה קראו לו בן דורדיה. כי לא בטוח שאבא שלו קראו לו דורדיה. אלא כיוון שחטא בגופו בזנות במידה כל כך רדיקלית, באמת הוא פסולת. כלומר, עד איכן האדם מסוגל לדרדר את עצמו, עד כדי כך שיקראו לו דורדיה, אמרנו, השם, זה ביטוי של המהות. אם אנשים קראו לו דורדיה או לא קראו לו דורדיה, זה לא משנה. במהות הוא דורדיה. עד כמה האדם מסוגל להשחית את האלוקי שבו, את הטוב שבו, את הטהרה שבו, יכול להשחית אותו עד שהוא פשוט פסול, אין לו שום ערך. צד מעשיו. צד מעשיו הוא בשפל המדרגה, אתה מסתכל עליו, אין פה שום, אין פה נשמה, אין פה טהרה, אין פה שום דבר טוב, יש פה רק פסולת. מה עושים פסולת? זורקים אותו. אין לו שום ערך. הוא איבד את כל הערך האנושי, האלוקי, שיש בו. עד כדי כך הבחירה החופשית שלנו מסוגלת לחולל, להפוך אותנו לערמת פסולת. זה תוצאת המעשים שלו. שתימה, שחטא בגופו בזנות. רק, הוא מוסיף עוד, יש לו עוד שם. מה השם השני? אלעזר. מה זה אלעזר? נכון, אלוקי אבי בעזרי, בעזרי, אלוקי אדוני בעזרי, אלעזר, עבד אברהם. כן? השם עוזר. רק, אלא, רק במערב בדרך הזה אלא. אלא, נכון, הוא אמנם דרדר את עצמו לפסולת, ואין לו שום ערך, הוא איבד את כל המדרגה שלו, את כל המציאות שלו, רק היה מוכן אל התשובה. מה זה היה מוכן אל התשובה? מה זה מוכן? בדרך? הוא עוד לא בדרך. מה זה מוכן? מה זה הכנה?
מה, זה כאילו החלטה פנימית אולי כבר?
אבל זה עוד לא שם. אני אלמד אתכם, אתם שניכם צודקות, אבל זה בעברית. אני רוצה ללמד אתכם עברית יותר רחבה. בסדר? מישהי יכולה להביא לי כוס מים? מישהי מוכנה להביא לי כוס מים? כלומר, מה הכוונה בשאלה? ויו, מקום סדר. צריך להגיד קפה, אה? אם מישהו, תביאו לי יין, אבל בלי שמרים. כן? אבל אם מישהו אומר, מישהו מוכן להביא לי כוס מים, מישהו מוכן לצלם את הדף, מה בעצם הביטוי הזה אומר? האם מישהו מוכן, מישהו רוצה? אני מוכן לעשות את זה. כלומר, אני מגלה את רצוני, אני בוחר, אין בעיה, אני מתנדב. אני מוכן. אני מוכן, כלומר, אני מתנדב. לא חשבתי לעשות את זה, אבל שאלו. אז אתה יודע, אני מוכן. זה מוכן בעברית היום. כן? אבל בחז"ל, אז זה ככה משתמשים היום בעברית שלנו. בעברית יותר רחבה של חז"ל, הכנה זה משהו יותר עמוק. המהר"ל יגיד, נותן דוגמה כדי שנבין את המילה הזאת. בכלל, המהר"ל הוא, יש לו כל מיני מילים, שאם נבין אותם נכון, נבין את המהר"ל הרבה יותר טוב. אם לא נבין את המילים האלה, נפספס פה דברים משמעותיים מאוד. ויגיד באיזה מקום שישראל מוכנים אל המצוות. מוכנים אל המצוות. מה הכוונה מוכנים אל המצוות בעברית שלנו? כן, הם מוכנים, הם מסכימים לקיים את המצוות. אני מוכן, קודם, הקדוש ברוך הוא מביא תורה, אני מוכן, אין בעיה, תביא. אבל בראשונים, גם במערב, המילה מוכן והכנה זה משהו יותר עמוק. כן? אם מישהו מוכן למשהו, יש לו הכנה למשהו, זה לא כי הוא עכשיו בוחר לזה, הוא רוצה בזה כי הוא החליט עכשיו, אלא בעומק הנפש שלו זה מתאים לו. לישראל הם מוכנים אל התורה והמצוות. כלומר, הנשמה שלהם דוחפת לזה. יש להם התאמה עצמית, עצמותית, הם לא בחרו בה. יש להם התאמה אל המצוות. הוא יגיד, ישראל מוכנים אל המצוות, וישראל לא מוכנים אל החטא. אבל הם חוטאים. נכון, הם חוטאים. אבל זה לא העצמיות שלהם. בעצמיות שלהם יש להם דבקות במצוות. בעצמיות שלהם יש להם סלידה מן החטא. בפועל יכול להיות שהם יעשו חטאים ולא יעשו מצוות. אבל יש להם הכנה לתורה ומצוות. לגויים אין הכנה לתורה ומצוות. אבל הם יעשו מצוות. זה לא קורה. גוי ששומר שבת, כלום. גוי שיושב בסוכה, כלום. לא קרה כלום, כי אין לו הכנה לזה. זה לא רק הוא בוחר בזה, הוא רוצה בזה. זה לא מתחיל שם, זה משהו הרבה יותר עמוק. ההכנה למשהו, נגיד, מקום אחר, ישראל, יש להם הכנה לנבואה. מוכנים לנבואה, לא רוצים בנבואה. אלא הם אינם נביאים, הם בני נביאים. כלומר, הכנה זה התאמה נשמתית לזה. כן? אז ישראל שיש להם הכנה, התאמה למצוות, שמקיימים את המצוות, זה משהו שהוא תואם לנשמה שלהם. מורר את הנשמה שלו. בסדר? אז המילה הכנה ומוכן, אם לא, תשאלו. זו המילה שתחזור. בסדר? אז הוא אומר פה, רק הים אלעזר בן דורדיה, הדורדיה הזה, שהוא שפיל את עצמו עד פסולת, היה מוכן אל התשובה. ברצון שלו לא, במחשבות שלו לא, בנשמה שלו. עמוק, 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 מתחת לרמת הפסולת הזאת, יש לו התאמה לתשובה. יש לו פתח של תשובה. באישיות שלו, לא משנה כמה שהוא פסולת, תמיד, 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 יש לו הכנה אל התשובה. יש לו, הוא לא ער לזה, אבל יש לו מקום, יש לו דחיפה לזה, כן? יש לו התאמה לזה. וזה האל עזר. אל עזר זה העזרה האלוקית. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אומר, תקחו לך פסולת, בוא אני אעזור לך, אלא למרות שאתה מסוגל לחטוא, השם ישמור על מצב כזה חמור, תמיד. לא משנה איזה שפש של מדרגה הגעת, ואף אחד שאני מכיר לא הגיע למדרגה הזאת של עזר בן דורדיה, יש שם נקודה פנימית בעומק הנפש שהיא מוכנה אל התשובה, היא דרוכה אל התשובה, היא משתוקקת לתשובה, שאם אתה משתיק את קולה, אתה לא ער לה, אתה מתנכר לה, אתה בורח ממנה, אבל היא שם תמיד. שאף אחד לא יגיד לי, אין סיכוי. לי, אני עזר, קלקלתי, הכל מקולקל אצלי. לא. אל עזר. יש תמיד את הנקודה הזאת שרק צריך לחשוף אותה, לעורר אותה, לפרוץ קדימה. בסדר? אין אדם שאין לו אפשרות לתשוב. כן. זה חייב לבוא.
כאילו הוא כן, ובא ממנו הוא בחר, זה נקרא...
מי? אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא... כרגע הוא במצב הכי חמור, בא אמר ואומר, אבל יש שם נקודת עזרה אלוקית, אבל הוא עוד לא גילה אותה, הוא עוד לא התחשו בתשוב. כשהוא יגלה אותה, אז זה יפור. אבל זה חייב להתחיל ממנו. פיתחו לי פתח כחודו של מחת. מה זה חודו של מחת? אתה יכול לדקור מחט בתוך בגד ואחרי זה לחפש את החור. איפה הפתח הזה? זה פתח שאין לו ממשות בכלל. זה כל מה שצריך לעשות. צעד ראשון, ואז הקדוש ברוך הוא פותח לך את הדרך, יש עזרה עשיית אל שמיה, אתה מתחיל בצעד אחד, אתה לא מבין איפה הקדוש ברוך הוא זה לוקח אותך. כן? בסדר? אבל זה חייב להתחיל מן האדם. אבל קודם כל הוא אומר, שנדע להסתכל על הפסולת הזאת, להגיד נכון, זה פסולת, והוא שקוע בפסולת הזאת, לא מעניין אותו תשובה. עד שהוא לא הגיע לאותה גברת בקרחי הים, הוא עשרות שנים היה שקוע בפסולת הזאת, ושום דבר לא התעורר אצלו. כן? אומר המהר"ל, כן, אבל כל הזמן הייתה שם ההכנה לתשובה. כל הזמן האל עזר הזה היה שם. הוא בורח ממנה, הוא קובר אותה לתחת הפסולת. הוא בעצמו כבר לא מאמין בה. כן? אבל היא שם תמיד. כן? אפשר להגיד, צלם אלוקים שבאת. אדם יכול לעמוד על הראש, להתנהג כמו חמור, להתנהג כמו כלב, להתנהג כמו, איך קוראים לו? כמו אינדיק, נכון? יש את השיר הזה עם האינדיק. הוא לא יכול לברוח מצלם אלוקים שבו. זה שם. אי אפשר לעקור את זה. אי אפשר לעקור את זה. כן.
אמרת שכימות או
היא אמרה? בסך הכל אמרה, אין לך זכות לדבר בתשובה. אני בטוח. הכתובת הייתה על הקיר, ברור. מה את מחדשת לי? בואי, אני לא רוצה בכלל. טוב, נגיע לזה לאט לאט, לעזרת השם. בסדר? בואו נמשיך פה בצד ימין למטה. רק היה מוכן אל התשובה, ולפיכך נקרא השם, שמורה על המרות, אלעזר בן דורדיה. דורדיה, אנחנו יודעים מה זה. זה עד איכן מעשיו יכולים לדרדר אותו. אבל אלעזר הוא הכוח שבאדם על התשובה. גם אם הוא לא ער לכוח הזה, הכוח הזה קיים תמיד. כי השם יתברך עוזר אל האדם. כמו שאמרו, הבא להיטהר, מסייעין אותו. כן? הבא להתאמה, מניחים לו. מי שרוצה להתאמה, לא עוזרים לו. לא מונעים בידו. יש בחירה חושבת. אבל הבא להתאהר, מסייעין בידו. כדי אמרינם, בימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שביב. ימינו כל הזמן פשוטה. כל הזמן הקדוש ברוך שלו אינטרס לקבל את השביב. ולהעלות אותם משחת שלא יהיו נאבדים. וכך הקדוש ברוך הוא עזרו. אני מדלג כמה שורות פה, בצד שמאל למעלה, שורה עשירית. ולפיכך נקרא אלעזר בן דורדיה. השם הזה ראוי לו מאוד למהות שלו. כי מצד אחד הוא היה כולו פסולת כמו השמרים, מצד שני, בתוך השמרים, היה לו כוח מוכן שהשם יתברך ובעזרו להיות שב בתשובה. מפני שהרא רבי אלעזר בן דורדיה מוכן מצד עצמו אל החטא, כמו שהיה מוכן אל החטא, גם כן היה מוכן אל התשובה בעצמו. זה תמיד בא ביחד. לפיכך היה מורה שמו על החטא ועל אפשרות התשובה, שנקרא אלעזר בן דורדיה. כמו שבארנו למעלה, כי המוכן אל התשובה, מוכן אל החטא. כן? עכשיו, לפני שהוא מתחיל להסביר על התשובה, על אלעזר הזה, הוא הולך להכניס אותו לעומק הפסולת. נראות לנו כמה שהדמות הזאת היא לא היה דבר יותר נמוך מזה. כי חז"ל מתארים שלושה דברים. שהוא שמע שיש מישהי בקרחי הים, קרחי הים זה רחוק מאוד. כן? והוא עובר שלוש נערות, כלומר יש לו מכשולים בדרך, והוא משקיע שם כיס של דינרים, הרבה הרבה כסף. בסדר? אז בואו נראה מה זה מלמד. רק אומר שכאילו הוא עף על הדבר הזה עד הסוף. אבל זה מראה משהו על כמה שכל האישיות שלו הייתה משועבדת בדבר הזה. כי הוא הולך מרחק גדול מאוד, שזה עומס גופני גדול. הוא הולך לתת שם הרבה כסף, שזה ממונו של אדם. והוא הולך גם משקיע כוחות נפש. כי כשהוא מדלג הנהר, שכל נהר זה סכנת נפשות, הוא יכול לטבוע, והוא עובר שבעה נהרות בלי לחשוב פעמיים, סוג של מסירות נפש. לעומת, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, את כל הדברים האלה הוא מכוון לעדיקות שלו, מה שנקרא, על החטא הזה. זה מה שהוא אומר פה מצד שמאל. ואמר שלא הניח זונה שלו באה עליה, ואמר שנטל בידו כיס מלא דינרים. ועבר עליה שבעה נערות. ודבר זה, הפירוט הזה, בא להגיד איך היה, עד כמה היה אדוק בעבירה. הן בנפשו, הן מגופו, הן בממונו. וזה שמה כי שמה כי יש זונה בקרחי הים, זה רחוק. אין לך דבר שצריך יותר תורח בגופו, כמו זה לבוא לדרך רחוק. גם היה מסכן נפשו, לכך עבר עליה שבעה נערות. גם כיס מלא דינרים שהייתה נותנת בשכרה. כל כך היה אדוק בעבירה שמסר על עבירה זאת ממונו וגופו ונפשו. שום דבר באישיות שלו לא נשאר בחוץ. הוא טוטלי. לכן הוא באמת חזורים שהוא מיואש. הוא מבקש עזרה. אין סיכוי, אני מכף רגל ועד ראש. הוא כולו בדורדיה. כי הוא שכח את נקודת האל הזר. כן? כי הוא מסתכל על עצמו, יש לו איזו תפיסה כזאת, אני כולי רע. אין לי נקודה אחרת. אין לי נקודה של טוב, אין לי נקודה של טרע, אין לי אל עזר. אין לי. אני לא יכול לפתוח אפילו פתח. כי אין לי כוח לפתוח פתח. אין לי יכולת, אני הרסתי הכל. אין לי מחט. שם הוא נמצא. פה זה הוא הולך ומסביר פה עד כמה הוא היה שקוע בדבר הזה. אם כן, מה שאמר שעבר עליה שבעה נערות והייתה הזונה בקרחי הים, שכל כך היה רודף אחר האווירה ללכת כל כך דרך רחוק בקרחי הים. ולא דרך רחוק בלבד, לא רק מרחק. שבעה נערות מפסיקים בינו ובין הזונה. ושבעה זה הרבה. שבעה זה הרבה. תגיד, 10, 100, רוצים לדעת? הוא אומר, לא, שבעה זה ביטוי להרבה. כן, כתוב בשבעה דרכים ינוסו. בתורה, בכל מקום, בתורה, טוב, זה הערה בסוגריים כזאת, מספר שבעה, בא מספר שבעה כאשר בא לומר שהיה הפסק גמור בין אחד לשני. ואז היא תמצא בכל מקום, האמת תמצא. יש דבר כזה. יש המון המון מאמרים בחז"ל ששבעה. שבעה, 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 וכוונה שחז"ל רוצים להגיד שזה הרבה, כן? אז אומרים את הביטוי שבעה, ואנחנו נגיע לזה בנצח ישראל. אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת של המספרים. תורת המספרים במערל, זו סוגיה נפלאה. ניגע לה, כשנגיע לה, בעזרת השם. ואמר בשעת הרגל דבר, מה זה בשעת הרגל דבר? הוא פה בתוך המעשה הזה של החטא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. רוצה לומר שהחטא בעצמו, הרי מתי הוא התעורר? מתי פתאום הוא נפל לו האסימון? בתוך החטא עצמו. שהחטא בעצמו היה גורם אליו התשובה. למה החטא גורם לתשובה? בדרך כלל מישהו עושה חטא, חס ושלום. עושה חטא. אחרי זה יכול להרגיש רע, וזה... לא. החטא בעצמו, ממש, כי כאשר היה מקולקל לגמרי, אז היה התשובה באה אליו שלא יהיה נפסד. מה זאת אומרת מקולקל לגמרי? הוא מקולקל, אבא שלו מקולקלים, הוא כל הזמן מקולקל. אומר פה המראה, אני חושב, שהוא הגיע לנקודה כזאת, שכשהוא ממשיך פה בקלקול הזה, הוא יהיה נפסד. הכוונה כאילו עובר איזשהו נקודת על חזור. נקודת על חזור שכבר אין לו שום תקנה. זה אומר שעד עכשיו הוא חטא וחטא וחטא, אבל הייתה איזו נקודה פנימית כזאת, איזה מון תת הכרתי שאפשר לתקן, אפשר לתקן, אפשר לתקן. אבל שאומרת לו אותה אישה, לא שהיא דמות מופת, אבל היא אומרת לו אין לך תקנה, זה ביטוי לזה שהוא בעצם נדבק בחטא הזה בצורה כזאת שאין לו שום תקנה. שהוא אבוד כמעט עוד מעט נפסד לגמרי. ופה מלמד המהר"ן שיש איזה מנגנון פנימי, שכשאדם מגיע ממש נקרא לחוט השערה של ההפסד הגמור וההשחתה הגמורה והדורדר והפסולת הגמורה, איזה משהו מתעורר. משהו מתעורר אצלו, כן? אותו ערזר, אותו הטוב האלוקי שיש ביסודו של כל אדם, הוא מתעורר ורוצה לעשות בתשובה. כן? שזה מנגנון הגנה, לא צריך להגיע למצב הרדיקלי הזה. אבל המסר הוא בשבילנו, הוא שלא משנה באיזה מצב אתה מגיע, יש את, יש את הנקודה הזאת, היא שם. לא צריך להגיע לנקודת הקיצון כדי שהיא תתעורר, כי אתה כבר עוד רגע עבור. ולהאמין שבכל מצב, בכל הידרדרות, בכל שפלות שלא תהיה חס שלום אף אחד מישראל, התשובה היא נכונה. ידו ימינו פשוטה לקבל שווים, תמיד, תמיד, תמיד. כי אדם יכול להגיד, שמע, אם חטאתי בסדר, אחת, שתיים, אבל אני איפה שאני, עזוב, תשובה זה לא בשביל, מה שחז"ל אמרו על התשובה, מה שהנביאים אמרו, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, זה בשביל אנשים שפחות ממני, לי אין תקנה. כן, זו תפיסת מחשבה, היא מוטעת. המהר"ל אומר, לא, יש אל הזר ביסוד הנפש של כל אדם. בואו נמשיך. פיכך בשעת הרגל דבר הפיכה בו, כי לדי זה היה חוזר בתשובה שלא נפסד. כי היה בו כוח על התשובה, כמו ששמו מורה עליו. השם אל הזר. עכשיו, יש פה בעריכות, פשוט אנחנו לא נספיק, אבל יש, הוא בעצם מבקש רחמים. מבקש רחמים מהערים והגבעות, מהשמש והירח, מהימים והאגמים, בעצם הוא פונה כאילו אל המציאות שסביבו ומבקש שירחמו עליו. מה הכוונה שירחמו עליו? שיעזרו לו, שיסייעו לו לשוב בתשובה. למה הוא לא פשוט חוזר בתשובה? מה הבעיה? למה הוא מבקש עזרה? אין לו זכויות, נכון, וגם הוא כבר לא מאמין בזה. הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל הוא לא מאמין שהוא מסוגל לזה. לא קצת אין לו כוח, הוא לא מאמין שהוא ראוי לתשובה. לי אין, אני רוצה שמישהו אחר למטה הספורט יפתח לי את הפתח, אני לא יכול לפתוח את הפתח. הוא כל כך שקוע בחטא, בחלק מהיצרה והחטא, שהוא רוצה לבלבל אותך לחשוב שברגע שחטאת באיזה חטא, אז זהו, אין לך תקנה. אין לך תקנה. אז הוא מבקש עזרה, ואף אחד לא רוצה לעזור לו. למה לא לעזור? רוצה לחזור בתשובה, למה לא רוצים לעזור לו? כי רוצים שבעצם כאילו... כאילו, להכריח אותו להבין, אין הדבר תלוי אלא בי. מה זה אין הדבר תלוי בי? זה לא, אין מה לעשות, אף אחד לא רוצה לעזור לי, אלא זה בעצם הכל אצלי. כל המפתחות אצלי, כל היכולת אצלי, בכוחי לעשות תשובה שלמה. אני באמת לא צריך אף אחד, הכל אצלי, יש לי הכל, יש לי נקודת האל עזר. שאומרים לו, לא נעזור לך, לא נעזור לך, לא נעזור לך, לא נעזור לך, ויש לו איזה דחל השוב בתשובה, פתאום נופלת לו האסימון, נופל לו האסימון, הוא מבין, בכוחי, שוב בתשובה. יש בי אל עזר, זה נקודת הפתח. ברגע שהוא מבין שזה בכוחו, הוא יכול לחזור בתשובה, וזה הכל, יש לו את כל מה שהוא צריך לחזור בתשובה, הוא כבר פתח את הפתח. הוא עוד לא התחיל לחזור בתשובה. הוא רק אומר, יש בי אל עזר, אני לא פסולת גמורה. ברוך השם, אומר אל עזר בדורדו, לא הצלחתי, ואף אדם לא יכול להצליח להשחית את כולו. אף אין דבר כזה, אדם פסולת גמורה. הוא חשב שהוא פסולת גמורה, הוא חשב שכל האנשים סביבו הם פסולת גמורה. הוא לא האמין בטוב האלוקי שבאדם. הוא לא האמין באל עזר. כולם אומרים לו, תשמע, אתה, יש לך איזה דחל לחזור בתשובה, והוא ככה, הכל סוגר עליו, פתאום נפל, הכל נפתח. אה, זה אני. אני, הכל בכוחי. ויוצאת נשמתי. הוא לא עשה, הוא עשה תשובה? איך עושים תשובה בזה? הוא לא הספיק לעשות כלום. לא יודע, הוא לא כתוב שהוא העליב אף אחד, בן אדם לחברו. כל החטאים שלו זה בן אדם למקום, מה שהוא עשה, כל התאומות האלה וזה. בכל זאת, הוא לא, אפילו לא התוודע. הוא הכיר שהוא לא פסולת גמורה. הוא הכיר, לי יש נקודה אלוקית. מחט. פתח של מחט. ברגע שהוא מכיר בזה, אז הוא בא תשובה. זה התחלה, כן? אבל אצלו זה הייתה הכרה מכל כך, זה הכרה שהפיע המצב שלו, והיה נראה ש... בוא נגיד, אני הופתעתי מסוף הסיפור. מה מישהו מצב כזה, הוא לא יכול אפילו... לא לחזור לצד. הוא לא יכול אפילו להכיר ולהאמין שהוא יכול לחזור בתשובה. וברגע שהוא מכיר ומאמין שהוא יכול לחזור בתשובה, אז הוא אומר, אני אלוקי. אני אל עזר. אני בעצם אלוקי. וכל מה שהיה פה, כל החיים שלי, כל החטאים האלה, זה הצד החיצוני. זה לא אני. כן? אני אל עזר, אני לא דורדיה. עד אותה נקודה עכשיו, אני דורדיה ואני לא אל עזר. אין איזה אצלי. הוא החליף את השם. הוא גילה את המות האמיתית שלו. אני אל עזר. כן? יוצאת נפשו. יוצאת נפשו. הוא לא סתם יוצאת נפשו. כן? הוא כותב, ששם ראשו בן ברכיו, נגעה בבחייה, עד שיוצאת נשמתו. למה, מה זה, למה צריך תאר את זה? למה צריך לבכות? אפשר להבין למה הוא בוכה. הוא בוכה מצער של תשובה. אבל למה הוא צריך לשים ראשו בן ברכיו? אמר הלא מסביר את הביטוי הזה. הביטוי הזה מופיע בעוד מקום אחד בש"ס. מכירות את זה? במסכת נידה, כתוב שם, כשתינוק, תינוק ברחם, אז יש מלאך שמלמד אותם את כל התורה כולה. זה מכירות במדרש הזה, ואז בא וסותר על פיו, הוא שוכח את התורה. אבל שתיים, שלוש שורות לפני זה, בגמרא, הגמרא מתחילה כך, למה דומה העובר בבני אמו? הוא דומה לפנקס מקופל, כן, התינוק הוא ככה מקופל, לא תמיד, אבל ככה החזר אומרים, כפנקס מקופל, בסדר? פנקס זה דף חלק. עכשיו לא, עוד אין חטאים, עוד אין מצוות, אין כלום, זה דף חלק. פנקס מקופל, נר דלוק לו על ראשו, רואה מסוף העולם ועד סופו, הוא מלאך מלמדו את כל התורה. אבל כתוב שם, סליחה, למה דומה העובר? ראשו בן ברכיו כפנקס מקופל. ראשו בן ברכיו, מי זה ראשו בן ברכיו? העובר הוא ראשו בן ברכיו. העובר יש לו, הוא דף חלק, הוא נקי לגמרי, הוא טהור וקדוש. ורבי אלעזר בן דורדיה, התשובה שלו, לא רק התשובה שלו, התשובה של כל אדם. הוא אגיד, אור חדתי, אז אני אשתדל להיות בן אדם קצת יותר טוב עכשיו, לא התחדשו. אבל מה שנקרא, אני נהיה מחוק. יש עליי קצת רשמים, כמה שריטות. שתדל מעכשיו להיות קצת יותר צדיק וטוב. לא, חזרנו יותר מזה. כשאדם שב בתשובה, שהוא באמת מאמין באלעזר שבו, הוא פותח את הפתח הזה באמונה גמורה שהוא יכול להיות בעד תשובה, הוא יכול לחזור להיות כמו העובר במימו, הוא יכול לחזור להיות חלק לגמרי. לגמרי. אני אגיד, אני בעד תשובה, צדיק אני לא יכול להיות. לא רק שאתה יכול להיות צדיק, אתה יכול להיות גם רבי. אתה יכול להיות רבי, יוצא בעד כל הזמן רבי. הכוונה, הוא הצליח בתשובה שלו, ולא רק הוא, כל אדם צריך להאמין בתשובה שלו שהיא כזאת. זה לחזור לעובריות שלנו, לחזור לטהרה המקורית שלנו, לאלוקי שבתוכנו. וכל הפסולת זה תפאורה. כל הפסולת זה לא אני. אני לא דורדי, אני כולי אלעזר. אז עד היכן התשובה, לא רק שלא, לא צריך למות בתשובה. כן? אז כולם צריכים לחזור בתשובה. חז"ל אומרים, תראו לכם, זה בכוחכם. זה תמון בכם, התשובה תמונה בכם. אני חוטא, שמישהו יעזור לחזור בתשובה. זה בי. זה בי, והתשובה שאדם בונה ומחולל בעצמו, היא תשובה כזאת שיכולה להחזיר אותו למצב מאוד 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 שלם וטהור. אין דבר כזה משהו שאין על התשובה. ותשובה הכוונה זה לחזור למקוריות. לא עוזר לו טהרה, לעזור לילדותיות שלנו, לתמימות שלנו. אין דבר כזה, לא, אני כבר תמים, אני לא אפשר לחזור לתמימות. זה לא הצגה. זה עבודה לא קנה. אנשים איבדו את התמימות שלהם, איבדו את הטהרה שלהם, אפשר לחזור להיות טהורים מאוד. להיות תמימים מאוד, ישרים מאוד, צדיקים מאוד, הכל 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 פתוח. לא צריך כמובן להגיע למצב שלו. אבל זה מלמד אותנו מה כוחה של תשובה. עכשיו, למה הוא נקרא רבי? נסיים בנקודה הזאת. למה נקרא לו רבי? הוא צריך את זה? הוא לא חיפש את זה. מה בסך הכל אלעזר בן דורדי הרב? הוא רוצה לחזור בתשובה. זה כל מה שהוא רוצה. יצא בת לו ואומרת, מזומן אלעזר בן דורדיה להיכל בעלי התשובה או משהו. כן? אבל לא. הוא נקרא רבי, הכוונה, כי הוא בסך הכל רוצה לחזור בתשובה, אבל למה הוא רוצה לחזור בתשובה? יש לו איזו טהרת כוונה כזאת, שכל מה שהוא רוצה, לא שיקראו לו רבי, לא להיות צדיק, לא להיות רב מפורסם, לא להיות שום דבר. דמות מופת באומה, סיפורי צדיקים, אבל הוא בסך הכל רוצה לחזור לאלעזר שלו. יש לו כוונה טהורה ונקייה לחזור לטהרה שלו, לתמימות שלו, לעובריות שלו, אומר, הקדוש ברוך הוא, זה ענק. אתה בסך הכל רוצה לחזור בתשובה, אתה לא רוצה שום דבר אחר, אתה לא רוצה שידעו מזה, יושב בין הרים וגבעות וגואר בבחייה לבד, אז בסוף הקדוש ברוך הוא מרים אותך למדרגה כל כך כל כך עליונה, שאתה רואה אפילו להיקרא רבי. שוב, לא רבי כמו רבי יהודה הנשיא. אבל זה אתה פותח פתח של מחה, אתה בסך הכל רוצה תשובה. והקדוש ברוך הוא מרים אותך, מרים אותך ומרים אותך למקומות שאפילו לא חלמת, שתגיע אליהם לא חלמת שאתה ראוי להם. ההפך, הוא עכשיו, אני לא ראוי לזה. הלוואי ויתנו לי להיות בעל תשוב. כן? אולי זה קצת דומה למה שחזר אומרים, נסיים בזה, שבעלי תשובה, יש מחלוקת בגמרא, עם בעלי תשובה וצדיקים גמורים. לימדו אתכם את המאמר חזל הזה? זה מחלוקת במסכת ברכות. מי יותר במדרגה, בעלי תשובה או צדיקים גמורים? מי שצדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך, זאת אומרת שהם מדרגה יותר עליונה מהצדיקים הגמורים. הבעלי תשובה הם מדרגה יותר גדולה מהצדיקים הגמורים. כן? אז רבי נזר מדורי, מתוך זה שהוא בעל תשובה. עכשיו, אני רק שתי משפטים על המאמר חזל הזה. רגע, מה עדיף להיות צדיק גמור כל החיים, או להיות איזה אלעזר בן דורדיה, ואז להיות בעל תשובה? מה עדיף? בעל תשובה הוא בסוף עולה למדרגה יותר עליונה. בסדר, אנחנו לא נלך לחתור כדי לקנות מדרגה יותר עליונה. אז אני אשאל אתכם עוד שאלה. פגשתם את הצדיקים הגמורים פעם? יש צדיקים אדירים בדור שלנו ובכל הדורות. מה זה צדיק גמור? גמרתי. צדיק, אין דבר כזה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש צדיקים אדירים. נגיד שהם גמורים, שלמים, מושלמים. מה פתאום הצדיקים כל הזמן מחי אל חי? אז זה לא כי יש קבוצת אוכלוסייה, נתח אוכלוסייה בעלי תשובה, נתח אוכלוסייה צדיקים גמורים, מי יותר ממי. לא, כל המאמר חזל הזה לדעתי, להבנתי, זה להדגיש מה זה להיות בעל תשובה. וכולנו בעל לא צריך להיות מבית כזה, ואז אתה עובר למגזר אחר כדי לקרוא בעל תשובה. מה פתאום? כן? הצדיקים הם בעלי תשובה, בעלי תשובה הם צדיקים. זה בעל תשובה, הוא כל הזמן בתנועה. אז כולנו כאלה. גם אם אנחנו לא עוסקים בזה בכל יום, כל הזמן רוצים להתקדם. כל הזמן בעלי תשובה. כל הזמן בעלי תשובה. כל הזמן רוצים שהתפילה שלנו תהיה יותר, עבודת השם תהיה יותר, המידות שלנו יותר, וכולי, כן? אז אתה בסך הכל רוצה לתקן את מה ש... איפה אתה נפלת ואיפה אתה נכשלת. כן, רבי זר בן דודי, הוא רוצה רק לתקן את זה, להיות נקי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה בתנועה, אתה במסלול של רבי. אתה גדול כרבי, לא במובנים הקלאסיים, במובנים לא היה רבי, לא היה כמותו. כן, בידיעת התורה, בהנהגה, בצדיקות, בטהרה, בקדושה, בהכל. אבל אתה דומה קצת לרבי מצד זה שאתה בתנועה. אתה לא צדיק גמור. גמור, מה שנקרא, זהו. גמור, סגור, חתום. לא. צדיק הוא בעל תשובה. כל הזמן הוא בעלי תשובה. לא במובן הרדיקלי של חילונים ודתיים וזה. זה במובן של תנועה קדימה. כן. אחד האישה הזאת היא לא בדיוק איזה דמות מוסרית מאוד זה, מוכרת בכל העולם, כן? שמע שיש בקקאיה. יכול להיות שהיה אפשר להגיד את הגמרא, סליחה, עלה זה. יצא בת קול ואמרה, אתה אבוד. עכשיו הוא ידע את זה, שהוא הולך לעבדו. אבל הוא הגיע כנראה לאיזה מצב ש, כמו שהמהר"ל אומר, עוד רגע הוא כבר נפסד מן המציאות. הוא בעצם כבר הופך לפסולת גמורה. אז זה אומר שגם בתוך החוטא הכי 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 קיצוני, יש לו כל הזמן איזה חוט שהוא יודע שיש לו את המחט, יש לו מחט בכיס. הוא חוטא, אבל הוא שנקרא, הכתב והשוב, הכתב והשוב. אני יודע שיום אחד אני אגיע, אני אחזור. פה הוא הגיע למצב כזה שכבר הוא יהיה עבוד. באמת, הוא לא יהיה עבוד, כי יש את אלעזר. אבל הוא הגיע למצב כזה שזה מה שנקרא, הלכות השערה של התהום, שיש איזה מנגנון פנימי שיתעורר רפיד, כן? טוב, אנחנו ברוך שם, עם ישראל לא במצב כזה חמור, וחזה בהיו את הסיפור, כדי ללמד אותנו. שלא משנה איזה מצב אדם מגיע, יש לו את האל הזר הזה, יש לו את המחד לפתוח את הפתח, ושהכל תלוי בי, הכל תלוי בנו. עזרה, סיוע, שיחות, ובכל, בסופו של דבר, הכל עלינו. ברגע שנבין שהכל עלינו, מתגלים בנו כוחות, שלא ידענו שיש לנו. כן? פתאום זה אנרגיות נפשיות עצומות. כי יש בכוחנו. בסדר? טוב, תודה רבה על ההקשבה.